You must acquit.
Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
Denny Crane.
שלום לכם, אתם בצריך עיון, הפודקאסט של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. והפרק אנחנו שוב נכנסים לענייני הרפורמה המשפטית. כפי שידוע לכולכם, מי שהוביל את הליך החקיקה של הרפורמה הוא חבר הכנסת שמחה רוטמן, ואנחנו שמחים לארח אותו אצלנו היום בפודקאסט. חבר הכנסת רוטמן הוא חבר כנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, הוא מכהן מתחילת הכנסת הנוכחית כיושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. רוטמן הוא עורך דין ישראלי ממייסדי התנועה למשילות ודמוקרטיה. אנחנו שמחים לארח אותך שמחה ותודה שהסכמת לבוא אלינו לפודקאסט.
תודה רבה שאתם מארחים.
אז חבר הכנסת רוטמן, לפני שנדבר על העניינים המשפטיים פרופר, כי כמו שדיברנו לפני הרעיון, אני אשמח שבאמת הרעיון הזה יהיה משפטי בעיקרו. אולי שאלה ככה פוליטית באופן כללי, אנחנו שנה... עוד לא שנה, אבל 10 חודשים בערך מאז שהרפורמה המשפטית פרצה לחיינו הציבוריים. ואני רוצה לשאול אותך אם במבט לאחור, האם הדרך שבה נקט השר לוין, ואחר כך גם אתם כקואליציה, ואתה באופן אישי כמי שהוביל את הליך החקיקה, היא דרך נכונה. ואני רוצה לחדד את השאלה, אתה ידוע כמי שמייצג את התפיסה שמרנית יותר, של הפוליטיקה הישראלית, נקרא לזה ככה, ואני רוצה לשאול אותך, האם נהגתם בדרך שמרנית?
דבר ראשון, אני חושב שהפער האדיר שקיים בין המציאות הישראלית לבין תפיסה, הייתי אומר תפיסה שמרנית של משפט, אבל למעשה ביום ש... מותר לגלות באיזה יום אנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים ביום שבו בית המשפט דן בשאלת הנבצרות, אז אני אפילו הייתי אומר לא בין, בין מה שקורה במדינת ישראל במערכת המשפט שלה לבין משפט שמרני, אלא הפער בין מה שקורה במערכת המשפט הישראלית לבין משפט, בכלל, כמתודה, הוא אדיר. מהבחינה הזאת, היוזמות של הרפורמה של השר לוין, הן מאוד שמרניות במובן הזה שהן לא מנסות להפוך את השיטה על פניה, לבנות שיטה from scratch, מאפס, אלא להחזיר את מדינת ישראל למציאות שהיא הייתה בה לפני, לפני המהפכה השיפוטית של ברק. אגב, וגם שם לא באופן מלא. זאת אומרת, אם תסתכל מה הציע בתחום הסבירות, אני מסכים, לוין רצה ללכת מאוד רחוק אחור, רצה ללכת לטרום דפייזד, אוקיי? ובסופו של דבר הליך החקיקה שנבחר, כמובן בהסכמתו, בדיעתו, בשיתוף פעולה מלא, לא בעולם של אימות, אבל בעולם של כן אמירה ברורה שלי ושל הוועדה, אנחנו לא הולכים כל כך רחוק אחורה, אנחנו הולכים לאיזשהו פתרון ביניים, הצעתו של סולברג, עילת הסבירות, אפילו בגרסתה הרחבה של דפי זהב, תמשיך לחול במדינת ישראל, רק לא על נבחרי ציבור בגלל הבעיה הדמוקרטית שבנושא, שזה איזה פתרון ביניים, הוא לא פתרון קיצוני, ולא מהפכני. במידה מסוימת, אתה לא מעורר על הקונספט של בית משפט, שיש מקום לעשות את זה, בעולם שמרני, בית משפט לא עוסק בסבירות, בכלל, הוא עוסק לפי מבחנים, מדודים שמופיעים בחקיקה, או גם אם מופיעים בפסיקה, יש להם שיקול דעת שיפוטי מצומצם, לא כל כך רחב, לא הלכנו לשם. בתחום היועץ המשפטי לממשלה, לא הלכנו למקום לבוא ולהגיד, שאין יועץ משפטי לממשלה, או אפילו לא למקום של, אוקיי, נפצל את היועץ שמלווה את מדינת ישראל מאז הקמתה, כמו שצריך לעשות, כמו שרבים אומרים שצריך לעשות, כמו שאנחנו אומרים שצריך לעשות, כמו שבאופוזיציה אמרו שצריך לעשות. אלא מה אמרנו? אמרנו, בוא נטפל בבעיה הכי דחופה והכי בוערת, של גם לא קיימת בשום מקום בעולם, ונחזיר, לא, עדיין גם אחרי תיקון שהוצע בזמן, שעלה על שולחן הוועדה בנוגע ליועץ המשפטי לממשלה, לא הלכנו למקום שיועץ משפטי לממשלה הוא לא קיים. הוא מפוצל, יכול להיות שצריך לעשות את זה, מה זה יכול להיות? צריך לעשות, לא הלכנו לשם, אמרנו, רק מה שנקרא תנו לעבוד, את הרמה הבסיסית ביותר, לא ייתכן שהוא יכפה ייצוג על הממשלה, לא ייתכן שצותיו יהיו מחייבות, כי אין לזה אך ורב, ואי אפשר לעבוד ככה,
אתה הלכת למהות, אבל אני רציתי, לפני שאנחנו נכנסים למהות של כל הצעת חוק בתוך הרפורמה, לשאול על הדרך שזה נעשה, ואני אסביר אולי עוד קצת, אולי הדבר הנכון היה, לא לדבר עכשיו ולעשות מסיבות עיתונאים, אלא לבוא ולקחת הצעת חוק אחת, שהיא המרכזית ביותר, לצורך העניין, הוועדה לבחירת שופטים, לא לדבר על שום דבר חוץ ממנה, ורק אותה לתקן. וזה מביא לידי ביטוי אולי שמרנות פוליטית.
הבנתי. אז אנחנו לא עוסקים בעולם השמרנות המשפטי, אלא עוסקים בעולם השמרנות הפוליטית. אני עסקתי רבות לאורך חיי בהגדרת שמרנות משפטית. בהגדרה, בהתמודדות, בטיעונים, בכתיבה, בספר שלי, מה זה שמרנות משפטית. שמרנות פוליטית, אני פחות יודע מה זה. אני באמת אומר, אני לא מכיר את המושג, מספיק המושג מובחן, שאני יכול לבוא ולהגיד מהו, איך פועל שמרן משפטי, שמרן פוליטי, סליחה. כי יש שמרנים פוליטיים שהם מאוד מאוד רדיקליים, כשחקנים פוליטיים. כי השמרנות, השאלה אם שמרנות זה צורת פעולה, או ששמרנות זה אידיאולוגיה. אם שמרנות היא אידיאולוגיה, אז אתה יכול להיאבק מאוד מאוד באגרסיביות למען האידיאולוגיה. אני לא חושב שפעלנו כל כך באגרסיביות, אבל אני אומר, לפחות בתיאוריה. אני אומר, אני לא רוצה לדבר על מונחים שאני לא בקיא בהם. אני חייב לומר לך, אני לא יודע מה זה אומר שמרנות פוליטית. אני חושב, זה כמובן רק לצורך הדיון, נא לא לחתוך ולהוציא מהקשר. אני אומר את זה לטובת מי שיאזין לפודקאסט, לא שהם יקשיבו לי. בוא נניח לטובת הדיון, שגם יריב לוין, וגם אני, וגם כל מי שידוע הייתה בקידום הרפורמה בכל דרך שהיא, אנחנו פוליטיקאים אופורטוניסטים חסרי יכולות ומסונברים מהכוח, תאבי פריימריז, ותלביש עליי עוד איזה סופרלטיבים שאני לא חשבתי עליהם. בסדר? אני מציע שלטובת קידום תיקונים במערכת המשפט, אנחנו נעשה ככה. אנחנו ניקח פרופסור למשפטים, שהוא איננו פוליטיקאי, שיש לו תפיסת עולם סדורה, זוכה פרס ישראל, אין לו אינטרסים פוליטיים, אין לו מרכז ליכוד על הראש, אין לו מפלגה מגזרית, אין לו רבני מפלגה, ואין לו מתפקדים. וניתן לו להיות שר המשפטים. והוא ינסה לקדם רפורמות, עקב בצד אגודל, וינסה לקדם כל מיני תיקונים קטנים, אולי אחר כך יותר גדולים, בצורה מדודה ואחראית. אתה יודע מה, אולי הוא יציע בהתחלה משהו ככה ממש קטן, לשנות את האופן שבו בוחרים נשיאים למחוזי. יציע משהו שלקבוע קדנציות לנשיאים למחוזי, אתה יודע, משהו נורא קטן כזה. ואולי הוא יחשוב שלא כדאי, זכות העמידה היא קצת יותר מדי רחבה, והוא ינסה להכין איזושהי הצעת חוק בנושא. אולי אפילו פיצול יועץ, אתה יודע. אבל באמת, נסה לעבוד בצורה מדודה ושקולה, להפיץ תזכיר ממשלתי, ואז אתה מגלה שלבן אדם הדמיוני הזה קוראים פרופסור פרידמן, והוא היה שר משפטים במדינת ישראל, והוא ניסה לקדם תזכיר חקיקה ממשלתי בעניין תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והוא לא הצליח לעשות את זה בתוך משרד המשפטים, והוא היה צריך לזכור עורך דין חיצוני שינסח לו את תזכיר החוק, מה שכולם עשו לו שביתה איטלקי. ועל השינויים והדיבורים שהוא רצה לעשות בוועדה לבחירת שופטים ובאופן בחירת שופטים, גם הוא זכה לחוסר שיתוף פעולה מלא מצד בית המשפט, לטרמינולוגיות קיצוניות בדיוק כמו שאנחנו מקבלים, כולל האמירה, מי שירים יד על ביתו, ביתי אגדע את ידו, המפורסם, וכולל התזה והתמה שהוא מגן על מושחתים, ושהוא בכלל, ואז אתה אומר, תקשיב, וואלה, יכול להיות שאני לא מושלם, יכול להיות שיש מועמדים טובים יותר ממני ומיריב, או מאחרים שרוצים לקדם את הרפורמה הזאת לאורך השנים, רק שאפס, אתה יודע מה, טוב, ניסוי אחד לא אומר כלום, בוא ניקח עורך דין מכובד, פרופסור למשפטים, בעל עבר שיודע לחבר קצוות במערכת הפוליטית, אומנות הפשרה, איש קונצנזואלי, שיסכימו עליו משמאל ומימין, וכולם סומכים עליו ומאמינים בו, לא יודע, אני זורק שם, פרופסור יעקב נאמן, לא יודע, ואז אתה תגלה שתופרים לו תיק כדי להעיף אותו מתפקיד שר משפטים, והיועץ המשפטי לממשלה אומר לשימון שבס, אני הולך לתפור את הפשיסט. אז אתה מגלה שאפשר להאשים ולהפיל, ויכול להיות, ובטוח מי שלא עושה לא טועה, ואני מוכן להניח שטעיתי, ואם זה נורא מעניין, אפשר גם לדון, לדקדק בטעויות של יריב במסיבת עיתונאים, ואני ככה בדיון הוועדה וזה, ואם כשכולם צריכו הייתי צריך קודם להוציא אותם, ואז לחבות את המיקרופון או לחבות את המיקרופון, ואז לא אפשר אלף, ובסופו של דבר מדובר בשטות והבל. כי יש פה מערכת שלא מוכנה שיתקנו אותה בשום פנים ואופן, וכל מי שמציע לתיקון, קטן כגדול, רציני כלא רציני, מקיף או שולי, מקבל בדיוק את אותו יחס. אבל בדיוק.
אני חושב שהנושא הזה הוא מוצא בהקשר הפוליטי, ואני רוצה שבאמת נצלול למשפטיות, לעולם המשפטי היותר אנליטי, ולפני שנדבר על בגץ הסבירות, ומה הולך לקרות, ומה יקרה אם החוק ייפסל וכו', בוא נחזור קצת לשתי הנקודות שבעיניי בשלב הזה לפחות, הן המרכזיות ביותר ברפורמה, שזה הסבירות שחוקקה, והוועדה לבחירת שופטים שהיא השלב הבא כנראה. בסבירות, קצת רמזת לזה עכשיו, אחת הטענות שהעלית בדיון בבית המשפט היא, שאנחנו חוקקנו את הסבירות באופן הזה, מכיוון שידענו שאם ניתן איזשהו פתח לבית המשפט, הוא ייכנס אליו. ואני לא סומך על השופטים שהם לא יפרשו את הסבירות כראות עיניהם, ולכן עשיתי משהו שהוא הרבה יותר מוחלט וחסר מורכבות.
אני אדייק אותך, ברשותך, משתי סיבות. א', כי זה לא מדויק מה שאמר בשמי, אבל מעבר לזה, כי אני לא אמרתי, זה לא, זה כמו, אתה יודע, כמו שהשופטים, לפחות לא השופטים, אלא בתקשורת, ניסו לעשות איזשהו סיבוב, ולהגיד, שמחה קרא לשופטים אוליגרכים, איזה חצוף, ואז נזכרו שאני בעצם מצטט את לנדוי, אז גם בנושא הזה, לא זכיתי באור מההפקר. את הטיעון הזה, שצריך להעביר את הקו מוסדית ולא עיונית, זה אחד מהטיעונים שמעלה השופט סולברג במאמר שלו ובפסיקה שלו, כי הוא אומר, חלק, וזה תפיסה משפטית, אגב, אם דיברנו על משפט שמרני, כשאתה משפט שמרני ששואל את עצמו, מה עדיף? אמת ויציב, האם עדיף יציב או עדיף אמת? והתשובה היא, שבוודאי בתחום שנוגע לחלוקת כוחות בין מוסדות, עדיף יציב, בגלל האמת היא חסרת משמעות, כי אז נשאלת השאלה, האמת של מי? האמת של בית המשפט, או האמת של הרשות המבצעת? אין אמת אבסולוטית בחלוקת כוח בין מוסדות. אז אתה מדבר איתי על, יש משהו עכשיו, אני מוטל בפניי כשופט להכריע בתיק, ואני חושב שהצמדות לפרוצדורה תוציא תחת ידי תוצאה לא טובה, אז יכול להיות שאני צריך להגיד, הפרוצדורה לא מיטת סדום ולקבל החלטה. אבל, ולעקוץ את הפרוצדורה עד רמה מסוימת, כשזה החלטה שלי. אבל כשמדובר בהחלטה של רשות אחרת, חשוב מאוד שקווי התיחום יהיו ברורים, כי אחרת אני משיג את גבולה של הרשות האחרת. בוא נמצוק תוכן לתיאוריה הזאת. ברור לי שההחלטה הדיונית של לקבוע את הדיון בעילת הסבירות כל כך מהר, ולא לתת זמן לעוד דיון, לעוד השלמת טיעון וכו וכו, היא החלטה לא סבירה, היא החלטה לא טובה. החלטה לא נכונה, זו דעתי. דעתי שבכלל הדיון לא אמור להתקיים, אבל גם אם אני מקבל את הנחת המוצא שדיון מתקיים, לא מנהלים דיונים כאלו כל כך מהר, ובבהילות שכזאת, ויש פה שיקול זר שמשפיע עליה וזה. עכשיו, אם אני בא ואומר שההחלטה הזאת היא בידיים של מערכת המשפט, אז יכול להיות שהיא טועה, יכול להיות שהיא צודקת, אבל צריך להעביר את הקו איפשהו. אם אני אומר, לא, אמת עדיף, אז אני אבוא ואגיד, טוב יפה שמחליטה מערכת המשפט, אני לא אגיש את התגובה שלי. אני ככנסת לא אגיש את התגובה בזמן, אני כממשלה לא אתייצב בדיון. אבל אם אתה, זה שובר את הכלים של חלוקת הסמכויות, כי סמכות, וזו נקודה שכולם מפספסים. אנחנו, מקורותינו במשפט העברי, כידוע, במקום שיש חסר, הולכים למשפט העברי, נכון? אבל ההגדרה של שליט, ההגדרה של שלטון, הרי בשביל לעשות עצות, להקשיב לעצות הטובות שלי, אני לא צריך כוח שלטוני. אני יכול לשבת בתור פרשן באולפן טלוויזיה, לתת עצות טובות, או כפעיל חברה אזרחית בתנועה למשילות, ולתת עצות טובות לכל מיני אנשים שהשלטון בידיים שלהם, או שיקשיבו לי או שלא, ובשביל זה אני לא צריך כוח שלטוני. אם אני אהיה צודק והעצות שלי ייראו לאנשים נכונות, אז הם יקשיבו לי. ואם אני לא אהיה צודק, אז לא יקשיבו לי. הסמכות השלטונית פירושה היכולת לקבל החלטה נכונה או שגויה. כי היכולת לשגות ושההחלטה שלי תהיה בעלת תוקף למרות שהיא שגויה, זה מהות השלטון. אחרת אין, עכשיו כל רשות שלטונית, זה יכול להיות המחוקק, זה יכול להיות המבצעת, זה יכול להיות השופטת. אבל לבוא ולהגיד, אתה בידיך כוח השלטון, אבל רק מה שגוף אחר יחשוב שהוא נכון, זה מה שאתה יכול לעשות, פירוש, השלטון בידיים של הגוף הזה. למה הזכרתי את מקורותינו? כי זה בקהלת. יש רעה, זה דבר רע, אבל זה חלק מהמציאות שלנו. יש רעה, ראיתי תחת השמש, כשגגה שיוצא מלפני השליט. שליט שעושה דברים, רק דברים טובים, בלי לשגות, הוא לא שליט. שליט, זה סתם בן אדם שמתנדב לטובת הציבור, ועושה דברים טובים, וכולם אוהבים אותם, וכולם מסכימים איתם. בשביל זה לא צריך כוח שלטוני, כוח שלטוני צריך לעשות בשביל הדברים שלא מסכימים איתך. בשביל הדברים שאנשים אחרים חושבים שהם לא טובים. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה טועה. אז אם אני אגיד לבית משפט, פסקי הדין שלך, בתחום הפלילי, הם מקובלים עליי רק אם אני מסכים איתם, אז הוא לא בית משפט. אז אם אני חושב שפסק הדין ברומן זדורוב שגוי, אני מתעלם ממנו, אני לא מכניס אותו לכלא. אז אין בית משפט במדינה. מי יכול לתקן את השגגה בתחום המשפט הפלילי? בית המשפט עצמו, במשפט חוזר. אין אף רשות שלטונית אחרת שיכולה להגיד שהאדם הזה הוא... שבית משפט קבע שהוא אשם, שהוא זכאי. מי מאזן את הכוח הזה? אף אחד. כי זה המשמעות שיש תחום שהוא שלך כשלטון, הרשות, השופטת, יש לתחום את הטאבו ואת המונופול המוחלט, זה רשום על שמה בטאבו, שתחום המשפט הפלילי הוא אצלה, צודקת אותו. יש לה גם את הכלים למנגנון לתקן, ויש את הכלי של החנינה שלא באמת מתקן את הפגם, אבל הוא איזה כביש עוקף, שהוא לא מכוח הדין, אלא מכוח השיקולים אחרים. זה מה יש, יתפרך העולם, לא יעזור כלום. אם בית משפט הכניס אדם חף מפשע לכל, ואנחנו יודעים מתוך נקודת הנחה, שהאמת והיציב בתוך התחום הזה, בתוך התחום שהוא שלך, היציב עדיף על פני האמת, כי אחרת לא יהיה מערכת. אותו דבר בתחום של הסבירות. אם אתה אומר שכל החלטה של כל גורם שלטוני, בכל נושא, בסופו של דבר עוברת ביקורת של בית משפט, שהוא זה שיחליט אם היא נכונה, אמיתית וטובה, אז אין שלטון.
אז אני, אם נמשיך את זה, ואני כן, בסוף כן הולך לבגץ של הסבירות לפני הוועדה לבחירת שופטים, אז לכאורה, אולי היה נכון מבחינתך, אם אתה כופר בעצם האפשרות שבית משפט ידון בדבר הזה, אז אולי הדבר הנכון מבחינתך היה לא להיות שם. אמנם צורפת כמשיב, אבל למה להיות? למה להיות במקום הזה?
אכן שאלה והתלבטות, שהתלבטתי עליה עד יחסית עד הרגע האחרון. אני חושב שבשנייה שהגעתי למסקנה שהדיון שמתנהל שם הוא טעות גדולה, אני חושב הייתי צריך להיות שם על תקן ידיד בית המשפט. נתתי עצה מאוד, עצה ידידותית חשובה מאוד לבית המשפט. ואני חושב שמכל האנשים שבחדר, לצערי, אולי אני לא יודע, השופטים חלקם הביאו דעתם, חלקם לא, אבל היחיד שדאג באמת לאינטרס המוסדי של בית המשפט הייתי אני. ומאחר ובית המשפט הוא חשוב ויקר לי, ואני חושב שמדינה ללא מערכת משפט היא דבר מסוכן, ואני חושב שבית המשפט מתקרב בצורה מאוד מאוד מסוכנת, הוא כבר שם בהרבה מאוד תחומים, אבל הוא מתקרב בצורה מאוד מאוד מסוכנת לכך שהוא לא יוכר כבית משפט. על ידי הציבור בישראל. הוא כבר שם מהרבה מאוד תחומים, אבל זה עוד לא מוחלט, זה עלול להחריף. אז באתי, כנציג הציבור ששלח אותי, וכמשיב בעתירה, להגיד את זה לשופטים, ולציבור.
בעצם האמירה שלך אומרת, יש לי את האמת שלי, אני מחזיק בתפיסה שבית המשפט לא היה אמור לעסוק בזה, אבל כן אני מבין את המציאות, ויש פה מציאות שצריך להתמודד איתה, ואני כנציג ציבור צריך להתמודד עם המציאות הזאת ולהיות חלק מהמשחק עדיין. ואם זה ככה, אז האמירה הזאת יכולה גם ללכת למישור המשפטי. מה אני מתכוון? הרי אחת הטענות שהשופט פוגלמן חזר עליה בדיון כמה פעמים, וגם היום בבגץ הנבצרות, של מצדדי האפשרות לפסילת החוק, אחת הטענות היא, בסדר, אתם טוענים שאין סמכות לפסילת חוקי יסוד, אבל זה דיון שעבר מן העולם, כי הרי אנחנו במשפט פוזיטיבי, ופסקי הדין של בית המשפט כבר קבעו שיש סמכות, ויש מקרים שניתן לפסול. אז אם אנחנו משחקים את המשחק במרכאות, ואנחנו מקבלים את חוקי המשחק של המערכת המשפטית, ושל היחסים בין המוסדות, הרשות המחוקקת והרשות השופטת, אז אולי גם נקבל את זה, את התקדים, לא המחייב במקרה הזה, אבל את התקדימים של בית המשפט קודם לכן.
אז א', אין תקדים, ופה השופט פוגלמן לצערי טועה במישור המשפטי. במישור, זה לא בתורת המשפט, פשוט ברמת הידע. או טועה או מטעה, זה לא, או מציב את זה כשאלה מאתגרת, למרות שהוא יודע שזה לא נכון. לא, אני לא דן כרגע במתודות שלו, אבל פשוט טועה, אין לזה תקדים, ונקבע כבר בהרבה מאוד פסיקות שאין לזה תקדים, ונאמר על ידי הרבה מאוד שופטים שאין לזה תקדים.
שמחה, תסביר, מה הכוונה אין לזה תקדים? אתה אומר אין תקדים לפסילת חוקי יסוד, אבל יש תקדים שקובע שבמקרה הצורך, במקרה שיהיה תיקון חוקתי, לא חוקתי, או שימוש לרעה בסמכות, אז כן.
אנחנו בפודקאסט של פקולטה למשפטים, נכון? מביך אותי שאני צריך להגיד בתגובה לאמירה בדיון של שופט בית משפט עליון, תלך בבקשה לקורס המבוא למשפטים, ותלמד מהו תקדים. כי תקדים אחד הוא לא אוביטר, ואמרת אגב איננה תקדים, ומי שלא יודע את זה באמת תמה אני על האמירות המשפטיות שלו. אז דבר ראשון, תקדים איננו, אם יהיה אז נעשה. זה לא תקדים. זה אמרת אגב. אמרת אגב שאגב לא כל השופטים היו שותפים לה, והמציאות שבה אמרת אגב של שופט מסוים, או של כמה שופטים מסוימים, הופכת להיות טוב, נו זה כבר היה, היא בורות משפטית. בורות, ברמה הכי בסיסית שיש, איך עובד מושג התקדים, מה זה רציו ומה זה אוביטר, בוודאי, ואחרי כל זה, אני יכול, עם כל הכבוד, אם מציאות משפטית נקבעת על ידי תקדים אמרת אגב, אז יש כבר מציאות משפטית של יושב ראש כנסת, שאמר, בעבר, אגב, לא בכזה, שאם בית המשפט יחרוג מסמכותו, אז לא יקשיבו לו, אז יש מציאות משפטית, שהכנסת לא תקשיב לפסק הדין, וזה גם מציאות, כי רשויות שלטוניות שוות במעבר. אז אני אומר, אפשר לשחק משחקים בנדמה לי, אבל לסוף הדברים רוצים לדבר משפט, אז מדברים משפט. אני מבין לדבר משפט. כשאני רוצה לדבר פוליטיקה, אני מדבר פוליטיקה. כששופט מדבר פוליטיקה, הוא עושה עבודה גרועה. שופט לא צריך לדבר פוליטיקה. מי שמדבר ואומר, בית המשפט כבר קבע שזה אפשרי, אחד, טועה, היסטורית לא קרה, שתיים, לא מבין את המושג תקדים, שלוש, וזה הכי חשוב, גם אם בית המשפט יגיד, לא באוביטר, אלא במפורש, הוא לא יכול לייצר לעצמו סמכות, זה גם אם הוא יגיד, ואם מועצת החלב מחר תקבע שיש לה סמכות לבטל חוק יסוד, אז הוא יגיד, זה לא חלק משיטה משפטית להיות בריון, זה לפעמים עובד, זה לפעמים עובד, יש מדינות שבהן בריונות עובדת, שכשרשות שלטונית, כשרשות שלטונית חורגת מסמכותה, יש, מישהו יכול לשאול האם בשיטה החוקתית של, עכשיו איזה מדינה עכשיו באפריקה, עכשיו במרד, במלחמת אזרחים, לא יודע, בורקינה פאסו, אני לא עוקב, שמישהו יכול לדון בשאלה האם מבחינה חוקתית לנשיא בורקינה פאסו יש סמכות לפזר את הפרלמנט בסיטואציה פלונית, כן או לא. זה יכול להיות דיון חוקתי מאוד מעניין, בפועל הוא פיזר את הפרלמנט. אבו מאזן, שכננו פה מעבר לקו הירוק, בלי שום סמכות חוקתית, פיזר את הפרלמנט שלו, יש לו שם כבר הרבה מאוד שנים בלי בחירות. האם יש לו, אז יבוא השופט פוגלמן ויגיד, יש תקדים, הנה, אם הוא היה שופט בבית המשפט העליון של הרשות הפלסטינית, יגיד, הנה עובדה עשיתי. אבל הנה עובדה עשיתי, לא מייצרת סמכות. אם אין לך סמכות, אז גם אם תגיד, הנה עובדה עשיתי, עדיין אין לך סמכות. שאלת הסמכות לביטול חוקי יסוד, היא לא שאלה שאתה יכול לייצר לעצמך את הסמכות כי בא לך. זה לא, גם אם אתה רוצה, גם אם אתה מאוד רוצה, גם אם תגיד, גם אם תפסור. אין לך, אז אין לך. זה לא דיון תיאורטי. או שיש לך, או שאין לך, ואם אין לך, אז אתה לא יכול בפסק דין להעניק לעצמך את הסמכות הזאת. גם אם תכתוב, אז מה אם כתבת?
השאלה, אחת השאלות שהשופטים שאלו חזור ושנה בדיון, הייתה אם כן, מה הסמכות של הכנסת לחוקק חוקי יסוד, ומתוך השאלה הזו, הם הגיעו להנחה שמה שיוצר את הסמכות, או נקרא לזה, האמא שיוצרת את ה-DNA של חוקי היסוד, היא מגילת העצמאות.
גם פה אנחנו נמצאים בסיטואציה של שאלות שמביך שבית משפט שואל. אין לי מילים אחרות, מצטער, אני מנסה, באמת מנסה להיות עדין בהתבטאויות. אני באמת מנסה לכבד. אבל שופט ששואל שאלה כזאת לא יכול. אז עכשיו אם הוא שואל את זה כתרגיל מחשבתי, או כדי כשאלה רטורית, להתניע איזשהו שיח, או כדי להראות כאילו אכפת לו ממה שיש לך לומר כעותר, נו, מילא, אני לא מתווכח איך מנהלים דיונים. אבל כאשר נשאל את השאלה, מהי הסמכות של הכנסת לחוקק חוקי יסוד, אז יש שתי אפשרויות. במציאות, בשאלה קרדינלית שכזאת, יש שתי אפשרויות. או שיש לכנסת סמכות לעשות חוקי יסוד, או שאין לכנסת סמכות לעשות. זה בינארי. אין אמצע. נכון? אני כך מבין. אולי אני לא מבין. אולי אני מבין עברית. אבל או שאתה מוסמך לעשות חוקי יסוד, או שאתה לא מוסמך לעשות חוקי יסוד. בדיון בשאלה מה מקור הסמכות של הכנסת לחוקק חוקי יסוד, יש פסק דין נרחב מאוד שעסק. בפסק הדין הזה אמר שלכנסת יש סמכות לחוקק חוקי יסוד. ואם רוצים את המקור בחוק לזה, חוק המעבר לכנסת הראשונה, אפשר למצוא את המזר, הכנסת הראשונה היא האספה המכוננת, ואז חוק המעבר לכנסת השנייה, מעביר את סמכויות הכנסת הראשונה לכנסת השנייה, וזו שרשרת מסירת הסמכויות. אוקיי?
אבל אתה עושה את זה מהר מדי פה, שמחה. כי השאלה היא גם על חוק המעבר הראשון.
מאחר ונבחרו אנשים לאספה המכוננת, שמטרת האספה המכוננת הייתה לחוקק, לכונן חוקה, זה בשביל זה הם נבחרו, הם קיבלו את הכוח מהעם, ומשם הם קיימים. זה מקור הסמכות שלהם, העם. במדינה דמוקרטית אין מקור סמכות שאיננו העם. מגילת עצמאות היא לא מקור סמכות, בגלל שמגילת העצמאות היא לא העם. מגילת העצמאות אמרה, יהיו בחירות לאספה המכוננת. אבל אם הבחירות לאספה המכוננת לא היו מתקיימות, או שהיו מתקיימות בדרך אחרת, או שהעם היה בוחר משהו אחר, מקור הסמכות של הכנסת הראשונה הוא העם. ומשם היא קיבלה את הכוח לקבוע חוקה. אבל זה לא משנה בכלל. כי שוב אני אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. שרשרת מסירת הסמכויות לא מעניינת בכלל. כי בסופו של דבר התשובה היא אחת מהשתיים. או שהכנסת מוסמכת לחוקק חוקי יסוד, או שהיא לא מוסמכת לחוקק חוקי יסוד. אם היא לא מוסמכת לחוקק חוקי יסוד, גנבים, תחזירו בבקשה את כל החוקים שביטלתם בשם חוקי היסוד. תחזירו. תחזירו את כל החוקים שמנעתם ממני לחוקק בטענה שהם סותרים חוקי יסוד. עוד לפני ביטול בחקיקה. יש לי פה הרבה חובות לגבות. אם הכנסת איננה מוסמכת לחוקי יסוד, אז בית המשפט חייב לי 20 וכמה חוקים על הנייר ועוד, על השולחן ועוד כמה מתחת לשולחן, והייעוץ המשפטי לממשלה חייב לי הרבה חוקים, והייעוץ המשפטי לכנסת חייב לי הרבה חוקים, שמנע ממני לחוקק, שלמו את החוב. זה אם הכנסת לא מוסמכת לחוקק חוקי יסוד. אם הכנסת מוסמכת לחוקק חוקי יסוד, אז היא חוקקה חוק יסוד, אז מה אתה רוצה? ולכן, ובכל מקרה, בין אם הכנסת, עכשיו יותר מזה, מאחר ואנחנו עוסקים במערכת היחסים בין בית המשפט לבין הכנסת, עוד פעם אנחנו שואלים, או שהכנסת מוסמכת לחוקק חוקי יסוד, או שהיא לא מוסמכת לחוקק חוקי יסוד. אם היא מוסמכת לחוקק חוקי יסוד, ממילא יש פה בית משפט שפועל על פי דין, שיש לו את סמל המדינה, יושבים בו 15 שופטים, הם נבחרים באמצעות הוועדה לבחירת שופטים, הכנסת מוסמכת לחוקק חוקי יסוד. אבל אם הכנסת איננה מוסמכת לחוקק חוקי יסוד, אז לא יושבת לי פה כבוד הנשיאה אסתר חיות ראש ההרכב בבגץ, יושבת לי פה אסתי מתל אביב, שהקול שלה וההחלטה שלה שווים בדיוק, כמו הקול של שמעון מרעננה, כי היא לא בית משפט בכלל, הרי את יושבת פה בגלל שאני מוסמך חוקק חוקי יסוד, אם אני לא מוסמך חוקק חוקי יסוד, מי את? מי את הפוגלמן, מי את חיות, מי את העמית? הסיבה היחידה שאתם יושבים כבגד זה כי אני חוקקתי את זה בחוק יסוד, חוק יסוד השפיטה. אין לך מקור סמכות אחר. אז אם אני לא מוסמך לחוקק חוקי יסוד, ביי. חפו, אני לא מכיר אתכם יותר. אין לכם שום תפקיד ומעמד, אין בגץ, בגץ קיים רק בחוק יסוד. אין בגץ, אין בצלם, אין כלום.
הטענה, אבל סמרה, הטענה כמובן היא לא שאין סמכות לחוקק חוקי יסוד, אלא שיש סמכות לחוקק חוקי יסוד.
אם זו הטענה, אם הטענה שאמרת, זאת אומרת שאין שאלה שהכנסת מוסמכת לחוקק.
השאלה מה מקור הסמכות, והאם הוא קובע לעניין איך חוקי היסוד צריכים להיראות. האם מקור הסמכות הוא בעצם בונה לי את הצורה שבה חוקי היסוד צריכים להיראות?
אז קודם כל, אם הכנסת מוסמכת לחוקק חוקי יסוד, לרבות חוק יסוד החקיקה, שהיא מוסמכת לחוקק, אז זה סמכותה. עכשיו, על הכנסת אתה יכול לדון בשאלה, אם היא פעלה בסדר או לא פעלה בסדר, תדון איך שאתה רוצה. אבל מאיפה זה מקנה לך סמכות לעסוק בנושא?
יכול להיות שאני לא בסדר, הכנסת יכולה להיות לא בסדר, כמו שאני מחזיר אותך לתחילת השיחה שלנו.
יכול להיות שהכנסת תפעל לא בסדר. יכול להיות, תאמין או לא, אני גם אמרתי את זה בדיונים, שהכנסת תפעל שלא בסמכות. אבל איך חוסר סמכות שלי מייצר סמכות לגורם אחר? זה לא עובד ככה, אין מנגנון כזה. אם בית המשפט נותן צו שאיננו בסמכותו, זה, האם זה מקנה לי, כיושב ראש ועדת חוקה, איזושהי סמכות? אני הלכתי לישון בבוקר וקמתי עם אותה סמכות שהיה לי. זה שבית המשפט נותן סמכותו, ועשה משהו שאסור לו לעשות, זה מקנה לי, אולי למה לי? אולי מועצת החלב, מועצת הצמחים קיבלה סמכות לבטל את המעשה השלטוני של הממשלה, כי הממשלה פעלה בחוסר סמכות. מישהו מבין את התזה הזאת? היא מחזיקה מים באיזשהו מקום? יש לה לוגיקה פנימית? האם חוקי הלוגיקה חלים על בית המשפט? או שאפשר להגיד דבר והיפוכו? כי רוצים. איך זה עובד?
בעניין פסילת חוקי היסוד, באמת יש כמה טענות מרכזיות, אני אזכיר שתיים מתוכן, ואני אשמח שתתייחס אליהם. הטענה הראשונה אומרת, לא ייתכן שתהיה איזושהי רשות, אחת משלוש הרשויות, שהיא בלתי מוגבלת בסמכותה. אם אתה כרשות מחוקקת יכול לחוקק חוק כלשהו בחוק יסוד, ואז לעשות מה שאתה רוצה בתוך תוכן החוק, למעשה אתה אומר אני רשות בלתי מוגבלת. ולכן מסברה, לא ייתכן שלא נגביל באיזושהי צורה את אותה רשות. ומי באמת הרשות שבאופן טבעי הכי פשוט שהיא תבקר את הרשות המחוקקת? כנראה שהרשות השופטת.
טוב, אז יש פה בערך 17 כשלים לוגיים במשפטים שאמרת. אני לא יודע אם אני אספיק לעבור על כולם, אולי נעשה פודקאסט של 3 שעות רק על זה. אבל יש 17, ואני זהיר עם ה-17, אני חושב שאני יכול למצוא עוד כמה. קודם כל, היסטורית, אפשר לחשוב. אחת מה תגליות של דורנו, נולדנו בשנת 2023, כל מה שהיה קודם לא רלוונטי, המושג מחוקק כל יכול של שיטת וסטמינסטר, שכך פעלה מדינת ישראל, וכך פועלת עד היום בריטניה וניו זילנד, ולמעשה בידה רבה של זה גם קנדה, עם פסקת ההתגברות הבלתי מוגבלת שלה. המושג מחוקק כל יכול, הוא מושג קיים. זה לא מושג שהוצא אתמול. הוא מושג שהוזכר על ידי בית המשפט. הוא שיטת שמגר בפסק דין בנק מזרחי, שהכנסת היא מחוקק כל יכול. עכשיו אתה אומר לי, אי אפשר מחוקק כל יכול, אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם. אם הכנסת איננה מחוקק כל יכול, עכשיו גם אם אני לא מקבל רשות מחוקקת כל יכולה, אין דבר כזה רשות מכוננת שאיננה כל יכולה. כי אם אתה אומר הרשות המכוננת איננה כל יכולה, אז יש רשות מעליה שהיא הרשות המכוננת. באיזשהו מקום אתה שם את האצבע. אז גם כשאתה אומר בתוך שלוש הרשויות שיצרה החוקה האמריקאית, זה נכון שכל אחת מהרשויות שהחוקה האמריקאית יצרה, היא מוגבלת. אבל החוקה עצמה לא מוגבלת. החוקה יכלה לקבוע שאין אלכוהול. היא יכלה לקבוע שיש עבדות, היא יכלה לקבוע שאין עבדות. היא יכולה לקבוע שיש הפלות או שאין הפלות. החוקה עצמה לא מוגבלת על ידי כלום. כי אם אתה אומר שהרשות המכוננת מוגבלת, אתה בעצם, אז ממילא אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז מי מגביל אותה? ואם אתה אומר שהרשות שמגבילה אותה היא הרשות השופטת, אז הרשות השופטת תהיה לא מוגבלת. אין, למעגל הזה, אין דרך לצאת מהמעגל השוטה הזה. עכשיו, אני אומר גם כעניין, ואני אומר שוב, גם אם הייתי מקבל את התזה, ובמידה מסוימת אני מקבל את התזה, שגם לרשות המחוקקת, או גם לרשות המכוננת, יש מגבלות, לא משפטיות, אבל מגבלות אחרות על סמכותה, לא במישור המשפטי, אנחנו יצאנו מזמן מהמישור המשפטי, אבל אני יכול להגיד, שאם לצורך העניין, האספה המכוננת, שנבחרה בשנת 1948, או 49, בחוק המעבר, האספה המכוננת שנבחרה אז, הייתה מחליטה וקובעת שמדינת ישראל חדלה להתקיים, ואנחנו עוברים להיות תחת משטר האום. אני חושב שבמידה מסוימת יכול להיות שהייתה חורגת מהמנדט שהוא ענק לה, אני חושב שהחלטתה הייתה כן בעלת תוקף, כי אין מה לעשות, כי אין גוף מעליה. לא בגלל שהיא צודקת או טועה, אלא כי אין גוף מעליה. בדיוק כמו, שבית משפט שקבע שמישהו אשם במשפט פלילי, הוא גוף לא מוגבל. אין מי שמגביל אותו בתחום הזה. אין מי שמגביל אותו בתחום הזה. הוא לא מוגבל. הוא יכול להחליט הכל, צודק, טועה, נכון, לא נכון, להרשיע חף מפשע או לזכות אשם. ואף אחד לא יכול לעמוד מעליו. כי אם מישהו עומד מעליו, אז בית המשפט איננו בית משפט. אז כן, אז בתחום החקיקה, אם יש מישהו שמבקר עליי, אז אני לא המחוקק, אלא הוא המחוקק. עכשיו, אם הוא פועל מכוח חוקה, או מכוח חוקים שאני עצמי יצרתי כחוקי יסוד, נו בסדר. אז הגוף שמעליי הוא הגוף המכונן, או הגוף שקובע, או אני כשקבעתי את חוקי היסוד כמחוקק כל יכול, שיטת ברק או שיטת שמגר, בפסק דין בנק מזרחי, ובית המשפט הוא בסך הכל, וזה היה התזה שלו, והדיבור שלו, הוא עושה דברו של המחוקק או המכונן, הוא פועל בשליחותי, בסדר? לגיטימי. אבל אם הוא פועל מכוח עצמו, ואז אנחנו חוזרים לשאלה השנייה שאמרנו, גם אם אני פועל לא בסדר, מוגבל או לא מוגבל, איך זה מקנה לך סמכות? איך זה מייצר? מה המנגנון שבאמצעותו, העובדה שאתה רוצה שתהיה לך סמכות, מה נקרא לך סמכות?
יש לנו עוד הרבה לדבר על ענייני סמכויות, וכנראה שבשיחה הזאת אנחנו לא נספיק לעשות את הכל. הייתי רוצה לשמוע ממך לקראת סיום, מה אתה חושב בשלב הבא? בהינתן שבית המשפט העליון יקבע שיש לו סמכות, והפעם יקבע ויפסול את חוק יסוד הסבירות.
אני מבחינתי, זה לשאול מה אני אעשה אם בית המשפט יורה לטנקים לעלות על הכנסת, כמו שדיבר, זה דוגמה שהביא אהרון ברק. זה לא דוגמה שאני ממציא מראשי. אני לא יודע. מה זאת אומרת אני לא יודע? אני יכול לעמוד מאחורי האמירה של יושב ראש הכנסת, שאנחנו לא נעבור על זה בשתיקה. אבל עצם הדיון, ופה אני חוזר למה שאמרתי בבית המשפט בנושא הסבירות, עצם הדיון המשפטי כאילו זו אופציה, אתה יודע, אנחנו מנהלים דיונים בכנסת, נכון? אז אני יכול לתכנן מהלך פוליטי בכנסת, אני יכול לבוא ולהגיד, שמע, אם ביבי יעשה לי את התרגיל הזה, אני אעשה לו כך, אם מפלגת העבודה תגיש הסתייגות כזאת, אז אני יודע להגיש לענות לה ככה ולהצביע נגד ולהפיל אותה ככה ולעשות פה ולמצוא את סעיף 832 בתקנון שאומר שאפשר במקרה כזה לעשות כזה ודיון מקוצר והנחיית היועץ המשפטית משלשום. אני יודע, יש דברים שהם בתוך כללי המשחק. מה אני עושה אם בן אדם עולה על דוכן הכנסת או כמו בפרלמנט, היה פעם תמונות כאלו מדי פעם מאומרים בחדשות, שאנשים מתחילים להוציא מקלות ולהרביץ אחד לשני בפרלמנטים בכל מיני מדינות בעולם. לא מנהל על זה דיון, זה שבירת כלים. אתה רוצה שאני, לא יודע, אני מתאר לעצמי שאם מישהו יוציא תת מקלע מהדוכן ויתחיל לראות בחקים בזה, אני אצטרך למצוא את התשובה, אני צריך למצוא מחסה, אני אתחווה מתחת לשולחן, אני אקרא למשמר הכנסת, לא יודע, אני לא יודע מה אני אעשה. נמצא פתרון, אני לא אתן לו להרוג אותי. זה כן, אני אשתדל, יכול להיות שהוא הצליח, אבל אני אשתדל לא לתת. אתה שואל אותי מה יקרה אם בית המשפט יבטל את הבחירות? לא יודע מה אני אעשה אם בית המשפט יבטל את הבחירות. אני לא מוכן לדון בזה בתור אופציה של תרחישים ותגובות במדינה דמוקרטית. זה שבירת כל הכלים. מה נעשה במקרה של שבירת כל הכלים? מתפלל כל יום שלא נגיע למצב הזה, ויעשה כל יכולתי כדי שלא נגיע למצב הזה. אם נגיע למצב הזה, אני סומך על העם בישראל ועל הכנסת, שלא תקבל בהכנעה את רמיסתה, כמו שאמר יושב ראש הכנסת. זה כן. אבל אני לא מוכן לדון בתרחישים ופעולות על מקרים שהם שבירת כל הכלים.
טוב, אני מקבל את התשובה כמובן, אבל אני עדיין סקרן לדעת מה יקרה ומה יהיה.
אני אגיד לך, אני מאוד מאוד לא סקרן לדעת מה יקרה במצב כזה. אני מקווה שיחיה את כל חיי הבוגרים, בלי לחיות במדינה שהופכת מדמוקרטיה לדיקטטורה, ואז נאבקת חזרה לקבל את הדמוקרטיה שלה. זה לא מקום טוב לחיות. יש מדינות שהתהליך הזה היה קצר, יש מדינות שהתהליך הזה ארוך, יש מקומות שהתהליך הזה עדיין נמשך. הרפובליקה האסלאמית של איראן עדיין מתמודדת עם העובדה שבשלב כלשהו בהיסטוריה שלה, על המערכת הדמוקרטית שלה, התלבש גוף אוליגרכי קטן שחי על פי עקרונות שרק הוא קובע לעצמו, והוא משתלט שם על מי יישב בכיסא ראש הממשלה, ומי יבחר לפרלמנט, ומי יהיו המתמודדים לנשיאות, ואיזה חוקים יחוקקו, והוא יכול לבטל כל חוק שמתחשק לו שלא מתאים לו לשריעה. הם עד היום לא הצליחו להתגבר על זה, יש שם עד היום מחאות ברחוב שיורים בהם לאנשים ברחובות, כי הם לא הסכימו לקבל בהכנעה את זה שהמדינה שלהם הפכה מדמוקרטיה לדיקטטורה. לא רוצה לחיות במדינה כזאת, לא רוצה לדעת.
טוב, יש כמה הנחות שאולי אפשר עוד להתווכח עליהן, בדברים שאתה אומר, אבל נראה לי שנצטרך לשמור את זה לרעיון הבא, לפרק הבא, שאולי יהיה ביום מן הימים עוד פעם. אני רוצה להודות לך, עורך דין חבר הכנסת שמחה רוטמן, על הרעיון הנפלא הזה, ותודה רבה לכם המאזינים על עוד פרק של צריך עיון. תישארו איתנו גם לפרק הבא.
תודה רבה וחג שמח.